קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית קירות שקופים, המפגש השבועי שלנו שבו אנחנו משתדלים להתייחס, לטפל בכל הנושא הזה שנקרא חינוך. אז באווירת הימים הללו, ימי בין המצרים, אנחנו עסוקים בעניינים שהם באמת ברומו של עולם. כי הרבה פעמים אנחנו משתדלים להיות טכנוקרטים של השולחן ערוך באופן יוצא דופן. לקיים הלכות, דקדוקים, מה שבדורות קודמים, אפילו אנשים אברכים וכדומה, לא היו כל כך אולי מקפידים או לא היו מודעים. מבחינת חומרות והנהגות אנחנו משהו. אבל הרבה פעמים שוכחים את עיקר העיקרים. זה יהיה הנושא שלנו, זה יהיה התסקית הערב, למרות שאני מדבר בחידות. כמנהגנו נצא לשמיע את התסקית, לא לפני שנודה. לאורי כהן שמביא את קולנו עליכם, תודה רבה לשלום פולק שכבר עומד הכן לקבל את הטלפונים שלכם ב-039-039-039. נודה ליעל איבר שעורכת ומפיקה ומשקיעה מאוד מאוד בתסקיטים הללו, תודה רבה. אנחנו נצא להאזין ומיד אחר כך נשוחח, בבקשה.
שלום לך הרב ברזילאי, אני כותב לך את הסיפור הבא כי אני מאמין שיש ביכולתו לתרום המון לכל הורה ומחנך, וגם כי יש בסיפור הזה מסר שיכול לקרב את הגאולה ולמהר את בניין בית המקדש, ומה יותר מבוקש לנו בימים אלו מבניין בית המקדש. ובכן, הסיפור התרחש בשנת 1959, בדיוק לפני 60 שנה, סוף תקופת הצנע, בעיר העתיקה בירושלים. אך איזו ירושלים הייתה זו, ממש ירושלים של מעלה. כמה אהבה ואחווה שררה בין השכנים ברחובותיה הצפופים של העיר. גדולי עולם, ענקי הרוח, יושבים בבית הכנסת לצד בעלי מלאכה פשוטים. הניחוחות, הצבעים, ערבי החגים והשבתות, המועדים והרגלים. אך לצד כל היופי הזה שררה גם עניות נוראה בירושלים. דלות שטיפסה על הקירות, אביונות שבצבצה מכל פינה. רבים מבני ירושלים לא טעמו טעם בשר חודשים ארוכים. בשבת היו אוכלים מרק עם עצם שתיתן קצת טעם. מראה שגרתי לחלוטין היה לראות ילדים עם נעליים מרופטות, ולא מעט תלמידים העבירו יום לימודים ארוך מבלי להצטייד אף לא בפרוסת לחם אחת. אך כמו בכל הדורות היו גם עשירים. גם בירושלים היו כמה משפחות כאלה. אושרה מתבטא בעיקר בזה שהתגוררו בבתים גדולים, לבשו בגדים איכותיים מאמריקה, אכלו בשפע ואפילו ענדו כמה תכשיטים. משפחות אלו נהגו במנהג מעניין, קניית שעון יד לחתן בר מצווה. אמנם לא כל משפחות העשירים הרשו זאת לעצמם, אבל היו כמה בודדים שכן יכלו. עכשיו אספר לך מה קרה אצלנו בחיידר, אצל הרבי חנוך סוקולובסקי, זצ"ל, באותם ימים.
תלמידים יקרים, שקט, שקט בבקשה.
הרבה, תראה, לזלמן קנו שעון חדש מאמריקה.
וואו, ראית איזה שעון מיוחד?
כן, ראיתי. יש לו סבא עשיר מאוד. אני לא מאמין, שעון יד חדש. והוא אפילו לא בר מצווה. איזה כיף לו.
תלמידים יקרים, שקט, שקט בבקשה. זלמן יקירי, תתחדש על השעון החדש. אני מברך אותך מכל הלב שתראה בו רק שעות טובות ושמחות ומים.
בסופו של דבר השיעור התחיל, אבל התלהבות התלמידים לא שכחה, ויחד עם זאת גם הקנאה לא החרה להתעורר. עד שיום אחד קרה דבר נורא, התלמידים יצאו לנטילת ידיים. זלמן הניח את השעון היקר כרגלו על השולחן כדי שלא ירטב, ויצא ליטול את ידיו. כשחזר התבונן על שולחנו ודמו קפה בעורכיו.
הרבה, השעון של זלמן נגנב.
הכיתה הוקטה בתדהמה.
מה? נגנב?
הרב היה בהלם מוחלט.
לא, 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 לא יכול להיות. בכיתה שלנו אין גנבים. לא, 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 זה לא יכול להיות.
הרב אמנם סרב להאמין, אבל ככל שבדק את העניין, וככל שברר את הפרטים עם זלמן, חדרה ההבנה הכואבת לתודעתו. אכן, יש גנב בכיתה. הרב הליץ את פניו בשתי ידיו, ושקט מתוח הסתרר בכיתה. דקות ארוכות עברו עד שהיה מסוגל להרים את פניו. דמעות נקבו בעיניו האדומות מכאב. לאחר מכן, נראה היה כי הוא מתעשת, ופניו הביאו סבר חמור. הוא סקר באיטיות את כל תלמידי הכיתה הדוממים, אך פניו של אף אחד מהם לא הסגירו מי הגנב. לפתע, נעמד הרבה ואמר,
תלמידים, אני מבקש מכולם לעמוד בשורה אחת, עם ידיים מאחורי הגב, בבקשה.
תלמידי הכיתה נעמדו כולם נבוכים ומאוססים זה לצד זה, כשידיהם משולבות מאחורי גבם.
עכשיו תלמידים, אני מבקש שוב, בבקשה, כולם לעצום את העיניים, שאף אחד לא יעז לפתוח אותן עד שאתן לכם רשות.
הרבי החל לעבור מתלמיד לתלמיד וחיטט בכיסים. כך עבר מאחד לשני, עד שמצא את השעון בכיס מכנסיו של בנצי רוזנבלט, שכל גופו רטט ברעד בלתי נשלט. הרב סיים את הסיבוב, חזר למקומו ואמר,
בסדר, עכשיו אפשר לפקוח את העיניים ולהתיישב במקומות.
כן, התסקית הזה נעצר. לא סתם הוא נעצר, דווקא כאן, מפני שפה מאזינים יקרים, הייתי רוצה לשמוע את האנשי חינוך. אני יודע שרבים מאזינים לנו. אם יש אנשי חינוך, הורים מנוסים, אמהות שכבר גידלו ילדים, תנו לנו איזושהי חוות דעת. מה אתם אומרים על התנהלותו של הרבה, הרב חנוך סוקולובסקי, בכיתה הזו? האם נכון היה הדבר מבחינתו להעמיד את כל התלמידים בשורה, לבדוק להם בכיסים? נכון, הוא אמר להם לעצום את העיניים, כיוון שהוא לא רצה שאף אחד יזהה את הנקודה הזו, את מאיזה כיס הוא שולף את השעון. אבל האם היה הדבר הזה נכון? אני רוצה להביע איזושהי התלבטות כאן. מצד אחד, לילד נגנב שעון כל כך יוקרתי, כל כך מיוחד, מה, אי אפשר להשאיר את המצב ככה, ואם תיתן לזה עוד רגע, עוד יום, או התלמידים יצאו להפסקה, אותו אחד שלקח, יעלים את זה, ובזה ייגמר הסיפור. מצד שני, אם מעמידים תלמידים בשורה, ומתחילים לבדוק להם בכיסים, מה הם מרגישים? מה מרגיש אותו אחד שלקח את זה? מה הבושה שתהיה לו אחר כך? איך הרבה אחר כך גם יוכל לטפל בו בהמשך? זאת אומרת, ברגע שהרבה יודע על פלוני שהוא גנב, כי הוא הוציא לו את זה מהכיס, מה תהיה ההסתכלות שלו? מה תהיה המבט שלו? מה יותר חמור? מה יהיה עם הילד עצמו? איך הוא יוכל להסתכל הרבה בעיניים? הוא לא יודע אם הרבה סיפר את זה לאחרים, לא סיפר את זה. אז המחנך נמצא כאן בין אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. מצד אחד, אם הוא משאיר את זה ככה, כך לתת לילד לאבד את השעון ולתלמיד לגנוב ובזה ייגמר הסיפור. מצד שני, אם הוא כן תופס את הגנב, מה אז הוא עושה? מצד בן אדם לחברו? זאת אומרת, איך הילד הזה, יכול להיות שהמעשה הזה קובר אותו באדמה ובזה נגמר כל הסיפור של החיים שלו. אז אם יש לכם איזשהו רעיון, חוות דעת, מחשבה, נתקלתם בסיפור דומה עם פתרון מעניין, אתם מוזמנים ממש עכשיו להתקשר אלינו ל-039. 039-039. בינתיים, עד שהטלפונים שלכם יגיעו, אני רוצה להתייחס לאיזושהי נקודה שכמובן קשורה בנושא הזה, ותיתן לנו איזושהי חוות דעת, או איזושהי, נקרא לזה, סוג של חשיבה. מה אנחנו היום מחנכים באמת? הנה אנחנו נמצאים בימים שמתאבלים על חורבן הבית, בימים שבהם אנחנו כל כך מבקשים, משתדלים, גם אם אנחנו לא מצליחים אולי לגוע בלב, כי מה לעשות, אנחנו עסוקים בתכנונים לבין הזמנים, ומה הולכים לעשות בחופש, ולאן יוצאים, ולאן חוזרים, ויש כאלו שכבר הזמינו כרטיסי טיסה, ולאן הולכים, ומה עושים. ואנחנו לא כל כך זוכרים את חורבן הבית בימים האלו. אבל נניח, באו חזל, ואמרו, טוב, בואו נעשה מנהגים. מנהגים שיחריכו אותנו לזכור שאנחנו לא שוכחים את חורבן בית המקדש. איך נעשה את זה? אז הנה, אנחנו לא שומעים כלי נגינה. אז ברוך השם, אח שרדרה, יש לנו מוזיקה ווקלית. יש לנו גם תוכניות עם פתיחים, עם רקעים, דברים שכמובן שהנהלת הרדיו קיבלה את היתרים מהרבנים, שזה לא נחשב למוזיקה. אבל שימו לב איך אנחנו מנסים למצוא פתרונות לכל דבר. אז ברוך השם, השנה אין שבוע שחל בו. אנחנו עסוקים מאוד 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 בחלק הטכני. אבל מה עם החלק הרוחני, הלב? אני חושב שגם בחינוך הרבה פעמים אנחנו עסוקים בחלקים הטכניים. באיך אני עושה, במה אני עושה, באיך אני מלמד, במה רמת הלימוד, מה הספקי הלימוד. אנחנו עסוקים המון המון בעתים, בניירת, בטבלאות, בהספקים. אבל אנחנו הרבה פעמים שוכחים שבסוף הסיפור הזה, בכיתה הזו, נמצאים גם ילדים, נשמות. חבל שאנחנו מפספסים את זה. אז בואו, תחוו לנו דעה על אותו מחנך, ב-039-039-039, וכבר נאמר שלום וערב טוב למאזין או מאזינה הראשון או הראשונה שעל קו, בבקשה. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן, בבקשה.
מדבר פה יהודה.
אתה עוסק בחינוך, אולי תציג את עצמך בכמה מילים.
לא, לצערי, לא יודע, לצערי, אני לא עוסק בחינוך.
אבל הורה לילדים?
הורה, בוודאי, שלושה ילדים.
נו, אז איך אתה אומר שאתה לא עוסק בחינוך, תגיד? אתה הורה לשלושה ילדים, יש לך אדם כמוך ולא עוסק בחינוך? בטח שאתה עוסק.
צודק, אמת.
כן, בבקשה.
מתעסק בקורסים להורות, קורסים לחינוך, לא מחנך רשמי. קודם כל, המחנך צריך לדעת שזה דילמה רצינית, הוא צריך לדעת שאיך שהוא לא יעשה, זה לעולם מושלם לא יהיה פה. דבר שני, הוא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שתי חצי דקה בתוך הכיתה שהנחיות בדרך הנכונה. למעשה איך הוא ינהג, אני חושב הברירה היחידה שיש, הוא כן צריך לעשות חיפוש בכיסים של הילדים. יש בזה גם רווח חינוכי, יש בזה איזשהו הפסד, הילדים חושבים מה כל אחד נחשד כגנב. מצד שני, הילדים גם מבינים שעל מעשה חמור שהם עושים יש איזו תמורה. מצד שני, כשהוא מגלה את השעון בקיץ אל הילד שהגנב כביכול, הוא ממשיך הלאה, גם לילד הבא, ובודק. הוא לא עוצר פה. הוא בודק גם את הילד הבא, את כל הילדים הוא בודק. בסוף הוא אומר, השעון אצלי, מצאתי את השעון, הילד שלקח אותו, אני רואה על הפנים שלו שהוא מתחרט, הוא מבין את המעשה לא ראוי. לאחר מכן הוא פונה לילד הזה, כמובן, אני מדבר, לא לעיני הילדים, הוא אומר לו, אני בטוח שהיצר הרע יתגבר עליך, אני לא אספר את זה לאף מורה אחר, אני בטוח שאתה ילד טוב, אני בטוח, אני אעזור לך להתמודד ביצר הרע הזה של לקחת דברים שלא שלך, אני לא אספר את זה לאף אחד. עכשיו מצד אחד הילד הזה כבר את העונש שלו הוא קיבל, האימה שהייתה על הפנים שלו כשהוא היה חשש שעוד שנייה הילד, המורה תופס אותו וכל הכיתה תראה את זה, זה נצרב אצלו בלב, רוב הסיכויים שהוא לא יחזור על זה. אז מצד שני,
בוא ננסה ברשותך, רק בגלל שיש לנו פשוט עוד הרבה מאזינים על הקו, ככה נקצה לכל אחד דקה, שניים, לתמצת להסביר. מה אתה אומר? אמרת דבר נכון מאוד, לעשות איזושהי תפילה קצרה, זה הנהגה מאוד מאוד יפה בחינוך, והיא גם עוזרת מאוד. אמרת, הוא יכול לזהות על הפנים שלו, אתה יודע, לפעמים גם טועים בזוי, ואז מייצרים לזה כפול, אם אנחנו חושדים במישהו, וזה לא נכון. אבל מה היית מציע לו עכשיו ממש, בחצי דקה? מה הוא עושה עכשיו בכיתה? טוב או לא טוב הוא נהג?
זה מה שאני אומר, שהוא צריך לבדוק ילד ילד, ברגע שהוא מוצא את השעון, הוא ממשיך לילד הבא, כי בכל זאת לא מוצא את השעון, ואחרי זה הוא עושה שיחה אישית עם הילד שגנב.
כן. טוב, בסדר. אז הנה דעתך נשמעה. אנחנו מאוד מאוד מודים לך שעלית על התוכנית. בואו נשתדל כמה מאזינים ככה ברצף. שלום וערב טוב למאזין או מאזינה הבאה. ניתן עדיין לשוב ולהתקשר אלינו ל-039-039-039. נקווה להספיק כמה שיותר מאזינים. תאמרו לנו, האם הרבה היה צריך לחפש בכיסים או לא? מה היתרונות, מה החסרונות? ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
שלום. אני צלצלתי, אני שומעת התוכניות שלכם, זה מאוד מעניין, אבל מה שהמלמד, או רבי נהג, נהג בחוכמה, ממש ברגש, ושהילד לא ייפגע, ושלא הכיתה תדע עליו, ואז הוא יטפל בו בצורה פסיכולוגית, לבד, בלי שכולם ידעו, ואסור לקרוא לו גנב. המילה גנב זה צורם, זה יישאר לו בזיכרון כל החיים שלו. אסור להגיד גנב. Mm-hmm. בוא נגיד, הוא קח בטעות, הוא חמד את זה, מסכן, אולי אין לו, אולי הוא מבית עני, צריך להתחשב. זה כואב, זה כן, כואב, נכון. ועוד יותר כואב להורים. נכון. זה יישאר לו בשכל כל החיים. לא להעיז לומר דבר כזה לילד. לבוא אליו בצורה חינוכית ובזהירות, פשוט בזהירות. להגיד לו, אתה טוב, אתה ילד טוב, זה טעות, בסדר. לא נורא, אנחנו סולחים לך, אני מקווה שלא יקרה עוד הפעם. וזה הכל.
יפה, יפה.
תודה רבה.
תודה, תודה גם לך. נכון, הגברת אומרת דבר מאוד נכון, להיזהר מאוד בדימוי עצמי. בואו נשמע עוד כמה דעות. שלום וערב טוב למאזין ומאזיני הבאים על הקו, כן? שלום, ערב טוב. יש לנו מאזין ומאזיני על הקו, ערב טוב. נעבור לעוד אחד. עד שיסדרו את התקלה הטכנית, בואו ננסה לתמצת את מה שהיה כאן. מגיע, נגנב שעון חדש, הרבה מגיע לכיתה, רואה שהשעון נגנב, מבקש מכל התלמידים להסתדר בטור, בשורה, מבקש מהם לעצום עיניים, שזה רעיון חכם, כדי שלא יראו אצל מי הוא מוצא, אבל הוא עצמו הולך ומחטט בכיסים עד שהוא מרים את השעון. ברגע שהוא מרים את השעון, הוא מן הסתם מסיים את החיפוש, חוזר למקומו ומתיר לתלמידים לעלות. מה אנחנו אומרים על זה, נכון או לא נכון? שלום וערב טוב למאזין שעל הקו, בבקשה.
כן, שלום וערב טוב. כן,
נשתדל רק ממש בדקה כדי לתת כמה שיותר מאזינים, בבקשה.
אוקיי, בכמה מילים, אני חושב שהוא עשה הכי טוב שיכול להיות. אין משהו יותר טוב מזה, זה הפתרון הכי יצירתי והכי טוב שיכול להיות. ומסיבה פשוטה מאוד, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה שיקרה זה בוא נגיד שההשלכות של כזה דבר יכול להיות שהכיתה עצמה תתחיל לחשוד אחד בשני, ויהיה בלגן בתוך הכיתה, והתעללויות, ופחדות.
טוב, אתה אומר צריך לעצור את התופעה כדי שלא תתפתח, נכון? יפה?
לא שלא תתפתח, מבחינת הנזק שיכול לקרות לילד או לילד אחר שיחשדו בו בטעות, זה דבר שיוצר איזשהו חשד בתוך החברה אחד מהשני.
כן, נכון.
ברגע תחושה כזה דבר, הוא בעצם נותן תחושה שכל אחד יכל לקרות לו, במקרה זה קרה למישהו אחד, ואנחנו מסיימים את הסיפור פה, וככה הוא גם מונע את הבושה של הילד וגם מסיים את הסיפור בצורה הכי טובה שיכול להיות.
טוב, יפה, יפה אמרת, דעתך נשמעה. נאמר שלום וערב טוב למאזין ומאזינה הבאים של הקו, ערב טוב.
הלו?
כן, בבקשה, אנחנו שומעים רק בקצרה, בבקשה.
הלו?
כן, כן, קולך נשמע, בבקשה.
סליחה, גודל, אני רק לתת לרב סיפור קטן מהחיים שלי בחצי דקה. אני בבקשה יסודי, אחי הגדול גדול ממני בארבע שנים, והיינו מבריזים מהבית ספר, היינו חילונים, ויום אחד לא משנה, תפס לנו גונב מהקניון הרבה דברים. אז השיטה שהוא טיפל בו, בוא נגיד, בשביל מה אתה הייתה לא טובה. ומזה יש לי, בוא נגיד, אולי טראומה או פוסט-טראומה. ואני ברוך השם אבא לשתיים. ובוא נגיד שבחיים שלי לא צועק על הילדים.
מה זה נקרא, מה זה נקרא שהוא טיפל בו בצורה לא טובה? אתה יכול לומר את זה בשידור?
כן, כן, כן. מכות, ואם אתה לא תגיד לי מאיפה זה בא, אני פאק, חגורות. וברוך השם, מה שהיה היה. אבל למה אני מספר את זה? כי העניין הוא לא העניין של הילד, הוא העניין של המחנך. כאילו זה שהמחנך נמצא תמיד בסיטואציה, רוב הפעמים זה סיטואציה של ש, 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 שהדעת היא כבר לא נותנת פה דברה, זה רק מה אתה מקנה לעצמך, שזה השיטה שהוא עשה, אין יותר טובה ממנה ואין יותר גרוע ממנה, כי אתה בסוף מבייש ילד אחד שאתה גם לא יודע מה הייתה התגובה שלו לעתיד, אבל אין לך ברירה, כי זה דרך הכי נכונה.
כן, טוב, יפה, יפה, תודה.
זהו, זה רק התפילה.
כן.
אוכל שאתה גבר, הרב, ובאמת אני חזק אותם הרבה.
תודה רבה, תודה, דעתך נשמעה, שלום וערב טוב, למאזין ומאזינה שעל הקו, ערב טוב. כן, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה, שומעים אותך, להשתדל ככה לתמצת בדקה כדי לאפשר לעוד מאזינים, בבקשה.
אין בעיה, אני חושב שהרב נהג בחוכמה, והשתלט אפילו גם על הטבע שלו, גם על היצרים שלו בתגובה, כי לקחת ילד שנמצא כרגע בשפל המדרגה ולזהות את זה ש... שעץ הרע השתלט עליו, ולקחת אותו ממקום כל כך נמוך, וממש להשתמש בזה כקרק.
אבל מה עם הנזק? מה עם הנזק שיכול להיגרם לילד? תחשוב גם על הכיוון השני. מה עם הנזק שיכול, איך הילד הזה יכול ללמוד אצל אותו רבי? איך יכול להסתכל עליו? איך יכול להתפתח עליו? הוא מת מבושה, הוא ילד, בוא לא נשכח את זה, הוא ילד. בשבילו זה חרב עליו עולמות, תפסו אותו על חם, הוציאו לו מהכיס, אין לו הסברים. האם אני לא מציל חיים של מישהו אחד, אבל קובר חיים של מישהו אחר?
אבל כך או כך את הרע השתלט עליו, והוא כבר עשה מעשה שאם הוא יחזור בתשובה, אז זה יישב עליו המצב.
אז אולי היה מספיק, אולי היה מספיק רק הלחץ הזה, רק להעמיד אותם, ובסוף להגיד, טוב, תשבו, שמי שעשה את זה ייגש אליי בהפסקה. אולי היה צריך יותר זהירות.
זה היה הדבר ראשון שהוא עשה.
לא, הוא העמיד אותם בשורה והתחיל לחפש.
הוא חיכה שזה יחזור.
לא, בסיפור שהצגנו, ברגע שהודיעו לרב שעכשיו הוא נגנב, באותו רגע הוא סידר את התלמידים בשורה ואסף מהם. אז אני אומר, אולי היה צריך להיזהר בזה. אני לא אומר, תראה, הרבה מאזינים גם אמרו כמוך שכן, הרי בצודק, הוא לא יכול לאפשר את זה. אבל טוב, אני שומע מה שאתה אומר, הילד פה ככה, כן, לבד.
אני חושב שהילד יהיה עצם זה שהוא כבר נהג כמו שהוא נהג, וכנראה לא יודע, אם לא היה לדרכה נכונה בבית, או יצרים שהיו חזקים, הוא מי שם יכל רק ללכת ולהידרדר, ולהשתמש בזה בתור קרש מקפצה, ולעשות מעשה כזה שיזכר. אני כשאני מכיר את הסיפור, אני מה ששמעתי את הסיפור הזה, זה פעם שעברך סיפר את זה.
טוב, אבל בסדר. כן, אני ממש ממש מצטער שנכנס לדבריך, אבל יש לי טיפה לחץ מההפקה לזרז את המאזינים. תודה, את עיקרי הדברים הבנו, יישר כוח גדול, תודה רבה. נאמר שלום וערב טוב לעוד מאזין שרוצה להביע דעה בעניין, בבקשה. ערב טוב, כן, בבקשה, בקצרה, כן.
כן, אני אגיד בקצרה, יש, אני לא זוכר שקראתי את זה בספר, בפנקס של הרב יצחק לוינשטיין, שהיה משמש בקודש בנאמנות אצל הרב שטיינמן, הוא סיפר שהגיעו אליו הורים, הרב שטיינמן הורים לילד שגנב. הם שאלו מה הדרך לנהוג איתו. אז הוא אמר, אנחנו מסתכלים בתורה, אם תיתן לילד או במכות או בטובות, זה לא יעזור. אחרי שהיה לילד ההנאה הזאת ולעשות כסף קל, זה כמו להביא לאיש עסקים שעשה עסקה אחת טובה וזה לא יעזוב אותו. יש רגש אחד שבתורה מוזכר שיש עדיין לגנב, וזה הבושה מהתשלומי 4 ו-5, מה שאנחנו רואים שהיה לו את הבושה לסחוב. כלומר, הרגש היחיד שאפשר להשתמש בו ולמנוע גנבות בעתיד זה על ידי שהוא התבייש, אבל לא ברבים. אמר להם, תגידו, אין שלכם חזר, כל פעם הוא חזר עם גניבה, שילך לבעל החנות, ויתוודא שהוא גנב ויעשה, זה הדבר היחיד שיש אצלם. באמת פעם אחת...
אז אם אני מבין מדבריך, אתה בעצם חותר לומר, הרי בעשה בסדר, ואולי אפילו היה צריך גם, מה שנקרא, לעשות את זה בלי עצימת עיניים שלה.
לא, אני לא חושב מיד הילדים, אבל הרגע של הבושה זה הפוש היחיד שהוא...
שיכול לעצור אותו.
מול הגשמה כזה של ה... הרווח קל ובשור.
טוב, בסדר, בסדר, תודה. תודה רבה לך שגם המתנת וגם עלית וסיפרת לנו את הדבר הזה. חשוב מאוד, נאמר שלום וערב טוב לעוד מאזין על הקו או מאזינה, בבקשה.
הלו.
כן, שלום וברכה, בקצרה בבקשה, כן.
שלום וברכה. דבר ראשון, יישר כוח רב על כל השיעורים.
תודה.
אנחנו ממש מקשיבים ופשוט נעים לשמוע.
תודה רבה.
אני חושב שהרב הוא, הרב נהג נכון. הוא גם הציל את הילד. נצא מנקודת הנחה שהשעון היה נשאר אצל הילד. הילד לא יכול להשתמש בשעון, הוא לא יכול גם לקחת אותו הביתה. הישר אורם היו שואלים, איפה יש לך כזה שעון? זאת אומרת, הילד מאותו רגע, הוא חייב במסתורים. גם אם הוא לוקח את השעון, ומחביא אותו אצלו בבית איפשהו, בקופסה שלו, או איפה שלו יהיה.
אבל אולי זה טוב לו מבחינה חינוכית. אולי זה טוב לו, אדרמה. כמו שאמר המאזין הקודם, לגבי הרב שטיינמן, שכך הוא הביא איזשהו סיפור, שאדרמה, ככל שאני אמתח את התחושה הרעה שלו, והוא כבר לא ייהנה מהשעון, הוא כבר יאבד את הטעם, אולי זה באמת מה שימנע ממנו לגנוב. בפעם הבאה הוא יזכור את זה, כי משהו כל כך רע, שזה כבר לא יהיה ניסיון בשבילו. הוא לא יחפש לגנוב. אולי, אדרמה.
בדיוק.
לא, אז אולי היה צריך להוציא את השעון ככה, סליחה, לא לחפש את השעון, ולתת לילד מה שנקרא להתבשל עם זה.
לא, אבל במקרה כזה, ברגע שהוא עושה את זה מול כל הכיתה, הילד מאבד עצמו גם בחברה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחנך את הילד שלא יעשה את זה פעם הבאה, הרב יכול בארבע עיניים לעשות את זה מהילד כמו שהוא גילה את זה. כמו שהוא גילה את זה, והוא פשוט הוציא את השעון ואחרי זה שוחח עם הילד, הוא השיג את המטרה. ברגע שזה מול כל הכיתה, יש לזה יותר השלכות מסתם להבליג את הילד שיותר לא יעשה את זה.
טוב, אז אתה מצדד... אתה מצדד במאסף של המלמד. כן, בסדר, טוב, סליחה שצריך לקצר, תודה, תודה רבה לך מאזין יקר. בואו ניקח עוד שניים, שלושה מאזינים, שלום, ערב טוב, כן, בבקשה. כן, אתה בשידור?
הלו.
כן, בבקשה. טוב, נעבור לעוד מאזין, שלום וערב טוב למאזין הבא של הקו, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
מה שאני רוצה לומר זה שאילו אני הייתי הרבה, לא הייתי מגיע בכלל למצב הזה. ברגע שילד מגיע עם שעון יוקרתי ומוציא את העיניים לילדים, הייתי קורא לו או לאבא שלו ואומר לו, זה לא ייתכן אצלי בכיתה. הילד לא יכול לבוא עם פריט כזה. ואני מעדיף לא להיכנס כרגע לנושא אם הרבה נהג נכון או לא, אלא בוא ניישם את הדברים לימינו. בכל גן, בכל חדר, בכל ישיבה קטנה, בכל סמינר, צריכים להקפיד על נוהל של סמכות, על נוהל של התנהגויות, ואני אתן לך בקצרה דוגמה קיצונית. בישיבה ידועה שהאוכל שלה גרוע מאוד וחלש מאוד, ישנו בן של אישיות תורנית חשובה, שמרשה לעצמו לחגוג, נקרא לזה, בישיבה, ולהביא דברים שלא מקובלים בעולם הישיבה, והוא מוציא את העיניים לכולם, הוא מבשל בחדר, זו עוד תופעה גרועה שיש היום בעולם הישיבות, בגלל המצב של, של, של חדרי האוכל, ומה ששמים שם. בחורים מבשלים בחדרים, אנחנו לא שולחים את הילדים שלנו להיות טבחים, אבל ראש ישיבה לא יכול להרשות דבר כזה, שבחור עושה על האש בישיבה. ראש ישיבה לא יכול להרשות דבר כזה שבחור פותח בצהריים בקבוקי עין ומוציא את העיניים לכולם.
אז אתה בעצם אומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה יוצא נחרצות נגד, אתה אומר בכלל הטיפול לא היה צריך בכלל להגיע לכדי גניבה, היה צריך לתת הנחיות קודמות לפני כן להורים, אין להביא דברים יקרים וכדומה. אגב, כמו שנהוג היום למשל, כשמודיעים על טיולים או מסיבות, שהילד לא יביא יותר מדי ממתקים, לא יודע כמה אוכפים את זה.
יש חדרים, יש חדרים נורמליים נקרא לזה, שיש תקנה, מותר להביא איגלו, מותר להביא סוכריה, ולא ייתכן שאדם עשיר יעשה חגיגה או יום הולדת לבן שלו, וזה יוציא את העיניים לכולם שלא יכולים לעמוד בזה.
כן, נכון, אמת, אמת להמיטה. טוב, בסדר.
יש התעלמות בכל הנושא הזה, כן? היום יוצאים לקמפים. ריבונו של עולם, הורים יכולים לשלם 500-600 שקל לשישה, שבעה ילדים, אני לא אומר הרבה. מה זה? מה זה?
כן, טוב, איך אומרים, מסת ככה הרבה כאב בשיחה אחת, אבל כל מה שאתה אומר הוא דברים, באמת דברים שיש לתת עליהם את הדעת. אנחנו מודים לך שעלית לתוכנית, וגם מתנצלים, יש לנו רק שעה אחת ועשרות מאזינים, מתנצלים מפני כל השאר שלא נוכל להעלות אותם. אז בואו נשמע מה באמת קרה שם בכיתה. בבקשה.
הרב החל לעבור מתלמיד לתלמיד וחיטט בכיסים. כך עבר מאחד לשני, עד שמצא את השעון, בכיס מכנסיו של בנצי רוזנבלט, שכל גופו רטט ברעד בלתי נשלט. הרב סיים את הסיבוב, חזר למקומו ואמר,
בסדר, עכשיו אפשר לפקוח את העיניים ולהתיישב במקומות. תלמידים יקרים, אין לכם מושג כמה אני שבור ורצוץ מכך שכעת הוכח לי שאכן השעון של זלמן נגנב ולא עבד. לצערי, השעון אכן נמצא בחיפוש שערכתי בכיסיכם. בני היקרים, אני מאמין שהתלמיד שנכשל בגניבה איננו באמת גנב באישיותו. לפעמים היצר הרע מתגבר עלינו ואנו עלולים להיכשל בדבר שלא מתאים לנו בכלל. זה שמישהו נפל ונכשל עדיין לא הופך אותו לרשע. אדרבה, שבע יפול צדיק וקם, כך היא הדרך להיות צדיק. דווקא מתוך הנפילה, דווקא מתוך החושך, ניכר האור. אני רוצה שידע הילד שלקח את השעון שהוא לא גנב, לא רשע חלילה. הוא רק נכשל, נפל נפילה חד פעמי, זה שום דבר. הוא היה ישר ונשאר ישר. אדרבה, אם יתחזק עכשיו במידת היושר, יזכה להגיע לדרגת יושר יותר מכולנו. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.
השיעור נגמר. זלמן קיבל בסוף היום את שעונו מהרבה, תוך שהוא מתבקש שלא להביאו יותר לחיידר. ובתוך כמה חודשים נשכחה הפרשייה כולה. הרבה מעולם לא פנה אל בנצי רוזנבלט ולא דיבר איתו מאומה בעניין. גם יחסו אליו נשאר ממש כרגיל. בזה לכאורה תם הסיפור. תם, אבל לא נשלם. עברו מאז 40 שנה.
שעה, תלמידים יקרים, היום יש יום הולדת לשלוימי שלנו. אצלנו בתלמוד תורה אוצרות הלהבה שבבני ברק, נהוג שחתן היום הולדת, מביא עוגת יום הולדת וכולם מברכים אותו. שלוימי היקר, אתה מוזמן לבוא לשולחן לידי, לחתוך את העוגה ולהגיש לכל אחד מהחברים ולקבל את ברכתו.
שלוימי המרוגש סימן לרב שברצונו לומר לו משהו באופן אישי. הרב התכופף לעברו ושלוימי לחש.
הרבה, סבא רבא שלי צריך להגיע למסיבה, והוא כנראה מתעכב. מאוד חשוב לי שסבא שלי יהיה איתי כשהחברים שלי מברכים אותי. אפשר שנחכה לו?
הרבה חכך בדעתו, ותוך כדי כך נשמעו נקישות בדלת.
או, אולי זה סבא שלך? לך תפתח את הדלת ונראה.
שלוימי ניגש לדלת במהירות ופתח אותה.
סבא!
קרא שלוימי בשמחה. בדלת עמד ישיש הדור פנים. כל כולו משדר טוב לב. בידו החזיק קופסת מתנה עטופה וקשורה בסרט זהב מעודר.
או, שולם עליכם, סבא של שלוימי. הנה, כבודו יכול לשבת כאן בכיסא שלי. בוא תרווה נחת מהנכד שלך שלוימי. אך, הוא תלמיד נהדר, ברוך השם.
מסיבת יום ההולדת של שלוימי הייתה נהדרת. אך כמו כל דבר טוב, גם היא הסתיימה. והתלמידים נטלו את תיקיהם ועזבו את הכיתה בסוף היום. רק סבא של שלוימי והרבא נשארו שם. או אז פנה הרבא אל הסבא הנכבד ואמר,
סבא של שלוימי, כבודו מאוד מוכר לי, מה השם שלכם?
קוראים לי חנוך, חנוך סוקולובסקי.
אוי, הרב חנוך סוקולובסקי, איך לא זיהיתי מיד? הרב יודע מי אני?
הרב חנוך הביט ברבא ארוכות בעיניו הטובות ואז אמר,
בוודאי שאני יודע מי אתה. איך אפשר לשכוח? אתה בנצי רוזנבלט. למדת אצלי בכיתה לפני 40 שנה בחיידר, בעיר העתיקה בירושלים. מה זה זוכר? בוודאי שזוכר.
הרבי בנצי רוזנבלט השפיל את מבטו, אחר עזר עוז בנפשו ואמר,
יש לי משהו שאני נושא בלבי כבר 40 שנה. הרב זוכר את זלמן? זלמן הכט?
הרב חנוך הנהן בראשו במבט מבין.
הרב זוכר שנגנב לו השעון ושהרב סידר את כולנו בשורה וחיפש לנו בכיסים?
כן, כן, אני זוכר, בנצי.
אני רוצה שהרב ידע. אחרי שהרב מצא את השעון בכיס שלי, הרגשתי שאני רוצה שהאדמה תבלע אותי. רציתי פשוט להיעלם, לתמיד. כשהרב אמר לנו לפקוח את העיניים ולהתיישב במקומות, הבנתי שהנה, עוד מעט התגלה קלוני ברבים. לא רציתי לחיות. אבל הרב בחוכמתו לא נקב בשמי ולא השאיר אליי מבט, ורק הסביר שאני לא באמת גנב ושזו רק מידע חד פעמית. הרב פשוט נסח בי כוחות שאי אפשר לתאר. גם אחר כך, בימים הבאים, הרב התייחס אליי כל כך רגיל עד שלא האמנתי איך זה יכול להיות שהרב לא כועס עליי, לא מביט בי במבט של בוז. הכיצד הרב המשיך לתת בי אמון מלא כאילו כלום לא קרה? אלו כוחות נפש. באותם רגעים הבנתי מהו תפקידו של רבי בכיתה. הבנתי מהו הכוח שרבי יכול לנסוך בתלמידו. באותם רגעים נשבעתי לעצמי, אני את חיי אקדיש להיות רבי, לנסוך כוח בתלמידים, להחיות נפשות רבות. וזה מה שאני עושה כבר 30 שנה, ועושה את זה טוב מאוד. בזכותך הרב חנוך, רק בזכותך. הרי בחנוך, איך זה יכול להיות שככה המשכת להתייחס אליי כרגיל? כאילו לא היה כלום. כאילו לא ביצעתי גניבה נפשעת.
הרב חנוך הביט בתלמידו ארוכות, ודמעות נקבו בזוויות עיניו. אחר אמר,
בנצי יקירי, איך רצית שיחשוד בך? הלא גם אני לא ידעתי שאתה היית הגנב.
פניו של בנצי לבשו תמיהה.
מה זאת אומרת הרב לא ידע שזה אני? הלא הרב בעצמו עבר מילד לילד ובדק בכיסי מכנסיו עד ששלף את השעון מכיסי. הרב לא זוכר? זה היה אז כשעמדנו כולנו בשורה בעצימת עיניים.
נכון, נכון בני, נכון. אבל עד רגע זה לא ידעתי שאתה היית הגנב מהסיבה הפשוטה שגם אני עצמתי את עיניי בשעת החיפוש.
אז מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? אם יש לב טוב ורצון חזק ובעיקר, בעיקר, בעיקר טהרת הלב, אפשר למצוא פתרון לכל דבר. גם להעמיד את הגנב על טעותו, גם להציל את השעון של זלמן, ומאז יצא מתוק. לא רק שהגניבה לא הפילה אותו, לא הורידה אותו, אלא באותם רגעים הוא החליט שיקדיש את כל חייו, להיות הוא בעצמו רבי, להיות הוא בעצמו מי שמוביל אחרים. כמה כוח יש במחנכים שרק עובדים בתארת הלב. או אז נפתחים המעיינות, מעיינות החוכמה, הרעיונות, הגאוניות. כשאתה באמת רוצה לעשות טוב, כשאתה באמת רוצה לדאוג לתלמידים, השמיים הם הגבול.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
אתם תבשלו? אנחנו ננקה. כל חי וסטארקיסט מזמינים אתכם להאזין לתוכנית זמן אוויר, לעלות לשידור ולענות על שאלות שעשויות לזכות אתכם בפרס שווה מתנת סטארקיסט. בנוסף, תגלו בשידור כיצד ניתן לזכות באי-רובוט בכל יום. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן, בכל חי.
דיסקונקי קטן, עם הדרכה הורית מפורטת, לבית שלב, נעים ורגוע יותר. להזמנות, חייגו כעת 077-405-2003. אתגרים בחינוך 077-405-2003. הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים.
מחפשים השקעה? חייגו כוכבית 6720. אפשרות רווח עם פוטנציאל גבוה. ההשקעה הכי משתלמת. לפרטים ופגישה חייגו כוכבית 6720. כוכבית 6720.
שנה הבאה הולכת להיות חוויה! סט העטיפות למחברות וספרים של ילדים מספרים על עצמם בגרסאות מרהיבות לבנים ולבנות. ובנוסף, יומן הקואוצ'ינג הראשון לילדים עם עשרות משימות ואתגרים בתחום הלימודי וההתנהגותי. כי איך אומר חיים ולדר?
ללמוד זה להצליח.
להשיג בסניפי יש נתיב החסד ובחנויות המובחרות.
יש חופשה ויש חופשת קיץ מפנקת. במלון הפאר לאונרדו ירושלים מבית רשת מלונות פתר. מבצעים והנחות בחבילות נופש לאמצע השבוע ולשבתות. כל המוצרים בחשרות מעודרת, רחצה נפרדת והכל במרחק הליכה מהכותל המערבי. ועכשיו כניסה חינם לאתרים נבחרים במתנה למזמינים שני לילות. אז למה אתם מחכים? התקשרו עכשיו, כוכבית 3222, רשת מלונות פתר, כוכבית 3222. אל תתפשרו על החופשה שלכם.
הרפתקה חדשה, פארק פליימוביל מסביב לעולם, בגן הבוטני ירושלים. קחו דרכון ובואו להפליג בספינת פיראטים, לבקר במערב הפרוע, להנות ממשחקיית ענק ממוזגת ומתקני אתגר בסגנון נינג'ה בטבע. הזמינו עכשיו, כוכבית 6226.
לראשונה זה קורה, חבורת תרי"ג עולה על הבמה למופע ענק שטרם נראה כמותו. המופע יתקיים בבנייני האומה בירושלים. לרכישת כרטיסים כנסו לאתר חבורת תרי"ג או חייגו 0722-796666.
אז תבואו!
תבואו!
אבא,
לאנשים.
לנופש קיץ עם ארגון ותתפלל חנה. שלושה ימים חופשה עוצרת נשימה במלון כינר המפואר והמחודש, בראשון באוגוסט, במחירים מיוחדים. ים, בריכה, שפע פעילויות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה, רב הארגון. לפרטים 052-5500-654-052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים אחרונים בחודש אלול. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
הרשות לפיתוח הנגב, עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינות אתכם הציבור היקר שלנו לאירוע הגדול של הקיץ באקסטרה פארק בגן הפעמון בכניסה לנווה נוי. שידור חי בכל חי של התוכנית טובים השניים, זמרים אורחים, מידע טסה ולהקת הקינדרלך, אופר הלוי בהצגה, קרקס אפריקאי, מופע להטוטים, מתקני לונה פארק, טרמפולינות ועוד. יום שני, י' א' באב, החל מהשעה 6 בערב, הכניסה חופשית.
תגיד, אם אני רוצה להיות איש פרסום ויחסי ציבור, לנהל קמפיינים של חברות וארגונים, איך עושים את זה?
פשוט מאוד, לומדים בבית ספר החרדי של איגוד חברות הפרסום. היום כבר כולם יודעים, בשביל להיות איש פרסום ויחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד במשרדי הפרסום ובתפקידי שיווק פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. הרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלק האחרון של התוכנית קירות שקופים. אז לפני שנמשיך, קודם כל נודה תודה מיוחדת לאליה לוי מניו ג'רזי ששלח לי את הסיפור הזה. קיבלתי כאן איזה הערות בחישובי השנים והמקומות וכדומה. כל סיפור שאני מקבל עובר איזושהי עריכה, אז אם יש אילו דיוקים, לא לחפש בתאריכים וכדומה, אלא לתפוס באמת את הנקודה העיקרית, היא החשובה. אני חושב שיש בזה מסר עצום. אם אתם, מאזינים יקרים, חוויתם איזשהו סיפור חינוכי, חוויה חינוכית, איזה משהו באמת מיוחד ומעניין, תשתפו אותנו. אני אתן לכם כמה דרכים לשתף אותנו. האחת היא דרך אתר אתגרים בחינוך. יש לכם אפשרות לשלוח הודעה, מסר, שולחים אלינו. כמובן אפשר גם לתיבת המייל האישית שלי, אפשר לשלוח סיפורים אישיים, בין באתר ובין במייל האישי שלי. זה מגיע לידיים שלנו, וזה לא חלילה עובר תחת עיניים אחרות וכדומה, בוודאי לא בתיבת המייל האישית שלי. ניתן לשלוח לאברהם, A-V-R-A-H-A-M-M. אני חוזר, אברהם זה AVRAHA18@gmail.com. וכמובן שניתן גם להתקשר אלינו לאתגרים בחינוך ל-077-405-2003. אז זהו, מאזינים יקרים, היום למדנו איזשהו, אני חושב, כשאני קיבלתי את הסיפור הזה, באמת התרשמתי עמוקות, מפני שיש כאן איזשהו מסר שלפעמים אנחנו, בעקבות העיסוק שלנו עם החיים, עם התלמידים, עם כל מה שהחיים לוחצים אותנו, שגורם לנו להרגיש שאנחנו הופכים להיות טכניים. ומה שאני רוצה לומר זה שלא רק שאנחנו צריכים לזכור שמדובר בנשמות, ולזכור שמאחורי כל תלמיד, מאחורי כל ילד, יש אישיות ויש חיים, זה מילים יפות. אבל שימו לב איך זה יכול להשפיע על הלמייסה. איך זה יכול להשפיע על הפעולות שלנו בשטח. תראו כמה מאזינים עלו לכאן לשידור, וכמה עוד היו בהמתנה עשרות, אבל אף אחד לא העלה את הרעיון הזה. ואני מודה גם אולי אני לא הייתי מעלה את הרעיון הזה, שגם הרבה כשהוא מחפש, יתחיל לעצום עיניים. אבל כשהלב באמת נמצא, ואולי זה ההבדל, בין הדורות הקודמים למחנכים שלפני 40-50 שנה, לבין הדורות הללו שבכיס אחד יש טלפון סלולרי, ובכיס השני מכתבים מהבנק, ובכיס השלישי. נכון, אין לנו הרבה סבלנות, אבל תראו כמה שלב שיש בו רצון. אנחנו אומרים, יש לנו פעמיים בשנה אבלות, ספירת העומר, ובימים האלו של בין המצרים, שלא נהגו כבוד זה בזה, שנאת חינם, כמה עלינו להתמיד ולהרבות בדבר הזה. זהו מאזינים יקרים, תודה רבה לכם על האזנתכם, תודה לאורי כהן, הטכנאי, תודה לישי נוימן שעזר פה בלהעביר את השידור, תודה רבה לשלמה פולק שקיבל את השיחות, ליעל איבר שעשתה מאמצים מיוחדים לגייס לנו קריינים כל כך מיוחדים לתסקית הזה, תודה רבה, נזכיר ונאמר לכם, ימי עיון למורים, כנסים, הרצאות, כל מה שתרצו, ב-077-405-2003. לילה טוב.